אנחנו עצרנו פה ואל יקשה בעיניך דמות אדם לבורא. כן, קצת התקדמנו. מה הוא אמר פה? אמרנו שהנביאים רואים צורות בעין הרוחנית שלהם הנסתרת, ואת הקדוש ברוך הוא רואים כמושל, כשופט, שכולם נשמעים לדבריו, ואת משרתיו כמשרתים, נושא כליו. ואז הוא בא לבאר, ואל יקשה בעיניך דמות אדם לבורא. אמנם בהתבוננות השכל, הרי הוא מדמה הוא תחילה באור. כן, אמרנו, לכאורה, האור הוא נעלה מכל המוחשות, זה הגשמי הדק ביותר. והוא מקיף וכולל חלקי העולם יותר מכולם. אבל, כן, ראינו את זה כבר, שומר, אבל כשנבין של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר שלא לייחס חיות, לפחות בדרך העברה, כן, לתאר אותו כחי, יודע, יכול, רוצה, מנהיג, מסדר, נותן לכל דבר אתה מגיע לו ושופט צדק, לא יימצא במה שאנחנו רואים יותר דומה לו מהנפש המדברת, שרק בה שייכים המושגים האלו. כן, ופה בעצם יש שינוי, כאילו, בתפיסה, נכון שהאור אולי נעלה מגוף האדם, אבל הוא פחות מהשכל של האדם, מהנפש המדברת שלו. משהו דומה יותר לדמות את הקדוש ברוך הוא מהנפש המדברת, וזה משהו עכשיו קראנו את המשפטים האחרונים האלו המופלאים האלו, שכבר דימו המתפלספים העולם לאדם גדול והאדם לעולם קטן. אז אם האדם החלק הנעלה ביותר בעולם הקטן באדם זה הנפש המדברת שלו, אז את הקדוש ברוך הוא בעולם הגדול אנחנו מדמים כאילו לנפש המדברת שבעולם הקטן. זה כביכול הנפש המדברת של העולם הגדול, אבל כן, וזה משהו מסיק. ואם כן, והשם הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחיותו, כמו שנקרא אחרי העולם. כן, רבי יהודה הלוי לא הראשון, הוא, כמו שהוא אומר, כבר דימו מתפלספים, הוא לא הראשון שבער את הביא את המשל הזה ואת הדימוי הזה לקדוש ברוך הוא, לא הראשון שהסביר את זה. הוא גם בעצם טוען, כמו שאנחנו נראה, שזה ההסבר של מחזות הנבואה, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נראה כאדם, כמלך, כמושל, כשופט במחזות הנבואה. אבל הוא מסביר, אולי נביא את זה, רב סעדיה גאון לפניו הרחיב ברעיון הזה בפירוש שלו לספר יצירה בפרק ד', ושם הוא הסביר בהרחבה למה ואיך אפשר להבין את השם חיי העולמים ואת הדימוי של של הקדוש ברוך הוא לאדם או לנפש האדם. ושם הוא מדגיש שבניגוד לנפש האדם, הנפש החיונית של הבן אדם, שהיא תלויה בגוף, היא מפעילה את הגוף, היא כוח שמפעיל את הגוף, הנפש המדברת, השכל של האדם, הוא לא תלוי בגוף. וגם כשיפסד הגוף, תישאר הנפש המדברת של האדם. ותזכה לנצחיות. כיוון שהיא לא תלויה בגוף, אז הוא אומר יותר מתאים לדמות את הקדוש ברוך הוא לנפש המדברת מאשר לחיות שתלויה בגוף. ככה הוא מרחיב שמה, וזה מה שגם מדגיש רבי יהודה לוי פה. הוא הרי אמר, אנחנו מדמים לנפש המדברת של הבן אדם, לא לגופו. זה עיקר הדימוי. אנחנו נראה עוד מעט, הוא ידבר גם על הנביא רואה את אדם בתוארו החיצוני גם כן, אבל התוך של הדברים, ההבנה של הדברים, הסיבה ש... כן, אמרנו שהנבואה היא חוש, עין רוחנית שרואה מחזות, אבל השכל צריך להבין מה עומד מאחורי המחזות. מה שעומד מאחורי המחזות זה הדמיון, זה בעצם אותם תארים שאי אפשר שלא לייחס לקדוש ברוך הוא, לפחות בדרך העברה, או אפילו יותר מזה, אנחנו נדבר, השם המפורש גם כן עומד מאחורי זה, וזה דבר שאי אפשר להסביר בהיקש. נבהר את זה כבר יותר. רק רציתי להגיד שככה גם הרמב״ם, הרמב״ם במורה נבוכים חלק א', בפרק סמכת ובפרק עין ב', הוא גם מבאר את השם חיי העולם, והוא גם מרחיב שם איך הוא פותח שם, העולם כולו הוא איש אחד, בתרגום אבן תיבון. העולם כולו איש אחד, העולם הוא כאדם גדול, הפרק הזה קוראים פרק שיעור קומה, ככה רגילים לכנות אותו, כי זה בסוף הסעיף הזה יוזכר מה זה חיבור שיעור קומה, נגיד עליו עוד כמה מילים, אבל שיעור קומה בעיקרון זה חיבור שדימה את הקדוש ברוך הוא כאדם, חיבור קדמון, נגיד עליו בעזרת השם בסוף הסעיף, כמו שאמרתי, כמה מילים. על כל פנים, גם שם רואים את העולם כאיש אחד, שהרמב״ם אומר לדמות אותו כחיותו של העולם, ולכן נקרא חיי העולמים, זה זה נכון ויפה, אבל צריך לסייג שהנמשל לא דומה למשל, כמו שאמרנו, הוא אומר יותר ראוי לדמות אותו לשכל המדברת, וזה בעקבות רס"ג ורבי יהודה הלוי, מה שהרמב״ם אומר שם. כן,
הרמב״ם יכולים
להדמין את העולם, את העולם לאדם
המחיה
אותו. כן, לא, אבל הם רואים אותו הרי הסיבה של העולם, הסיבה של הקיום של העולם. העולם הוא, אין לו קיום מצד עצמו, העולם הוא שופע דרך הסיבות. אבל זה לא היה חד פעמי, זה קורה תמיד. העולם הוא אפשרי המציאות, הוא עלול מנהילה תמיד, לא היה שום שינוי מאז ומעולם ולנצח לדעתם תמיד. אם הם יגידו שאלוהים ברא את העולם, זה על דרך ההשאלה, הכוונה בורא אותו, הכוונה שהוא הסיבה שלו, הוא הסיבה שלו תמיד, כל עוד הסיבה בפועל, והיא תמיד הייתה בפועל, העלול בפועל, אבל הוא נובע ממנו כמשל האור והצל. אנחנו נראה את זה גם, את הביטויים היפים פה בהמשך המאמר הזה, את ההסברה גם של דבריהם ככה בתמצית. הכל פנים, הם ראו אותו כמחיה של העולם, ולא כתלוי בעולם, אלא הוא רוח העולם, נפשו ושכלו וחיותו. וכמו שהוא רוצה להגיד פה, אנחנו מדמים אותו לנפש המדברת, מצד שאי אפשר שלא לייחס את המעלות שיש לנפש המדברת, שהיא הנברא העליון ביותר שאנחנו מכירים. רציתי להגיד שהדברים האלה זה לא רק רב סעדיה גאון, אמנם הוא הרחיב בזה, ואחריו ריאל ואחריו הרמב״ם, אבל היסוד של הדברים הוא פשוט בחז"ל, בגמרא בברכות בדף י', יש את הגמרא המפורסמת של אנ חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמר אמרן דוד המלך, ברכי נפשי, 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 יש פה ארבע פעמים, אז הוא אמר כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה, לא רק שהם דומים, הוא בחדרי חדרים והיא בחדרי חדרים, הוא רואה ואינו נראה, היא רואה ואינה נראית. זאת אומרת, חז"ל כבר אמרו שזה הדימוי, וכולנו בטח מכירים את דברי הרב היסודיים בתחילת אורות התחייה. הזכרתי את זה אתמול במילה אחת בסוף השיעור, שהרב אומר לחנך על זה, שזה הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, להכיר את השם ולהתייחס אליו כנשמה של העולם כולו, כצעדם שממלא בקיום והפרחה וחיים, כן, שמחיה את כל העולם, אבל להתייחס אליו כנשמה ביחס לגוף. ונכון, שהוא לא מדגיש שזה ממש כמו נשמה שתלויה בגוף וכדומה, כמו שהראשונים כבר סיגו, כמו שהסברתי עכשיו, אלא הוא מדגיש את הצד שהוא רוצה להגיד שמתיילד מהתפיסה הזאת שהקדוש ברוך הוא מחייב ומעניק חיים וטוב, והוא מקור של כל הקיום ושל כל הטוב בעולם. הוא רוצה להדגיש שבאמצעות תפיסה כזאת מגיעים לתפיסה של אהבה ועבודה מאהבה ומתוך הזדהות ומתוך, ולא מתוך יראה וניתוק. להתרגל לחשוב ככה, הוא אומר הרב זצ"ל, ולא כמלך חיצוני שמושל פה. הרב אומר, זה מה שיביא עבודת השם מאהבה, ועבודת השם שלמה היא עם הזדהות עם הערכים, עם הזדהות עם האמונה ואהבת השם. דרך אגב, אותו מושג של חיי העולמים, חיי העולם, כמו שמסביר אותו פה רבי יהודה לוי, וכמו שאמרתי ברס"ג וברמב"ם, זה בדיוק מושג, זה ממש מקביל למושג השכינה שהסבירו המקובלים. בין השאר בספר התניא, בסופו, יש כמה רצף של פרקים שהוא רוצה להסביר את מושג השכינה, והוא מדמה את, והוא מתאר את הקדוש ברוך הוא כנשמת העולם, וכמו שהנשמה שורה מתחברת לגוף ושורה בו בייחוד דרך המוח ודרך הלב, מקומות מרוכזים, אז ככה השכינה שורה בעיקר בירושלים, דרך ישראל. אז למשל שהוא מסביר ככה את מושג השכינה בדיוק באותו משלים, באותם דיבורים, באותה הסברה. ככה שזה, צריך לדעת שזה רעיון עמוק ונכון, וכמו שהסבירו אותו הראשונים, ככה גם, זה גם ההבנה שלו על צד הסוד. תמיד צריך להתרגל, להבין היטב את המושגים של הראשונים, לעומת המושגים של המקובלים, ולהבין שאפילו שהטרמינולוגיה שונה והמושגים שונים, אנחנו מגיעים לאותו, הרבה פעמים מדובר על אותם מושגים. כן, היה גישות כאלו שראו את הדברים סותרים, את הראשונים שעסקו בדרך השכל כחלוקים ואולי אפילו לא לגיטימיים לעומת אלה שעסקו לעומת תורת הסוד. אבל הרב זצ"ל אמר שהרב זצ"ל והרב הנזיר ורבותינו חינכו אותנו שהכל פה תורה אחת, ומושגים שונים זה אותם רעיונות. מי שמפלג את הדברים, זה נובע כנראה מחוסר הבנה של שני המושגים. או שאת הקבלה הוא לומד בלי לפרש ולהבין מה משמעות המושגים, ולכן המילים השונות מובילות אותו להגיד שיש כאן רעיונות שונים, או שהוא לא מבין את הראשונים שדיברו בדרך השכל, שהם מדברים על אותם מושגים. משהו פה, מי שמעמיק ומבין את המושגים, מבין שזה שמות שונים לאותו רעיונות, לאותם רעיונות, באופן עקרוני. טוב, ככה קיבלנו גם מרבותינו. אז זה לגבי המושג העמוק הזה. אני חוזר לדברי רבי יהודה הלוי. דרך אגב, הם לא היחידים. הזכרתי את רס"ג, הזכרתי, תחומים פה את ריאל, הזכרתי את הרמב״ם. יש אבן שמואל מביא פה את הפתיחה לספר עולם קטן, שמדבר על האדם, וגם כמדמה את העולם לאדם גדול ואת האדם לעולם קטן. ויש בספר חובת הלבבות הוא מזכיר את הדימוי הזה ועוד. אני ממשיך בדברי רבי יהודה לוי. אז הוא אומר, הרי כבר נתברר הדימוי בדרך השכל. אם היה קשה לנו, למה אנחנו מדמים את הקדוש ברוך הוא לאדם? אז הבנו שהנברא המרומם ביותר, שרק בו שייכים התארים שאי אפשר שלא לייחס לקדוש ברוך הוא, לפחות בדרך העברה, זה הנפש המדברת. הבנו. מוסיף רבי יהודה לוי, בדרך השכל הבנו, וכל שכן של הנבואה ראייה יותר ברורה מההיקש, ואותה ראייה השיגה את העליונים בעין, וראתה את שוכני השמיים מהרוחניים המקורבים וזולתם בצורת אדם. זאת אומרת, אני מסביר לך למה נכון לדמות בדרך הסכר, אבל תדע לך שהנבואה מעידה שזה הדימוי הנכון ביותר, כי לה יש יכולת ראייה נוספת, והם ראו אותם בצורת אדם. זה לא סתם אני בחרתי את הדימוי. יש לי עדות שכל הנביאים רואים את הנבראים העליונים מהגשם הדק, מאור הכבוד, רואים אותם בצורת אדם, גם את השם וגם את משרתיו, רואים אותם בצורת אדם. זאת אומרת, הם בעלי, לא חסר להם כנראה את התארים של המעלה שיש לנפש המדברת האנושית, והם ראו אותם בצורת אדם. ראו אותם בצורת אדם, הנבואה ראתה אותם גם בתוארו החיצוני של האדם, כמו שהתחלנו לומר. ועל פי זה הוא מסביר עכשיו פרשייה קשה בתורה, ולהם הרמז באומרו יתעלה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה יש באדם שהוא בצלמו ובדמותו של הקדוש ברוך הוא? אז רבי יהודה לוי אומר, מדובר פה על מחזה נבואי, מדובר פה על צורות שאפשר לראות בעין הרוחנית של הנביא, וכך השם נראה. אז בוא ניצור אדם בגוף שדומה לגוף שמסמל אותנו. ככה רבי יהודה לוי מפרש את הצלם, את הצלם והדמות. כמובן זה לא לקדוש ברוך הוא בעצמו ולמשרתיו העליונים אין ממש צלם ודמות אנושיים, כי הם לא גשמיים ולא נמצאים במקום, אבל יש נבראים כאלו מאור הכבוד שמסמלים אותם, ולהם יש את אותו תואר וצורה. נכון, אז התורה מעידה, לא ככה, עכשיו אני אביא את הדברים רגע, באמת, רס"ג אומר הפוך, אני חושב, אני אביא לכם. אני רק נקרא את הפירוש שלו, אומר, רוצה לומר, אני כבר דרגתי את הבריאה והולכתיה על סדר החוכמה, מן היסודות אל המחצבים, אל הצמחים, אל חיות המים והאוויר, ואחר כן אל חיות הארץ, בעלות החושים החדים והרגשות הנפלאות. כן, זה נראה לפי אולי פחות או יותר על סדר על סדר הבריאה בימי בראשית. אתה רואה שהוא מחלק בין חיות המים והאוויר של היום החמישי אל חיות הארץ, בעלות החושים החדים והרגשות הנפלאות של היום השישי. מה אתה אומר? הרגשות מסוגלים, כן, יש להם יותר הרגשה, הרגשות משוכללות יותר. ואין אחרי אותה המדרגה, אלא מדרגה שהיא קרובה אל הסוג האלוהי המלאכי. הוא ברא אדם בצורת מלאכיו ומשרתיו הקרובים אליו במדרגה, לא במקום, כי יתעלה מהמקום. כן, זאת אומרת, כמובן הקדוש ברוך הוא יתעלה מהמקום, אבל הוא בורא אדם בצורת אור הכבוד שמסמל אותו. זה רבי יהודה הלוי אומר, בעצם הנבואה רואה צורות במידע שיש צורות בצורת אדם עליונות יותר מהאדם, ואדם זה בצלמנו כדמותנו. כן, כבר ציינו את זה שהוא תיאר את המחזות השונים של אור הכבוד, כבוד ושכינה, מלכות, אז הוא הביא שם גם צלם ותמונה. זה גם התמונת השם יביט, הוא הביא את הפסוק הזה בסוף הסעיף, וכן, שנאמר על משה רבנו, וצלם, זה צלם אלוקים. צלם אלוקים, לפי רבי יהודה הלוי, זה בעצם אותם נבראים מאור הכבוד שהם באמת, שרק בעין הנבואית אפשר לראות אותם, והם באמת בצורת אדם. עכשיו צריך להוסיף פה עוד דבר. הדימוי שהוא אמר קודם בדרך השכל הוא משלים את המושג הצלם לדעת שאמר עכשיו רבי יהודה הלוי. הנבואה, נכון, היא מעידה שהיא רואה צורות כאלה, אבל רבי יהודה הלוי הסביר שהצורות שהנביאים רואים הם ביחס לשכל, זה כמו החוש והשכל. זה לא שהקדוש ברוך הוא באמת הוא בצורת אדם חלילה, אלא זה הצורה שהוא מתגלה דרכה, והשכל צריך להבין דרכה, והוא מבין דרכה מי עומד מולו. הוא יביא בסעיפים הבאים גם כן סעיפי, וזה יסביר מה היתרון הגדול של השגה דווקא דרך מחזות כאלו. אבל ככה אדם מכיר את השם, בסופו של דבר יוצא שאנחנו חוזרים גם מהנבואה להסבר השכלי שהוא אמר. זאת אומרת, הנבואה רואה את השם בדמות אדם, כי באופן הזה היא תכיר את השם כפי שהוא יודע ויכול ורוצה ופועל ושופט צדק ומושל וכדומה, דברים ששייכים רק באדם. לכן הוא גם מצטייר ככה. זאת אומרת, זה דבר שצריך להדגיש. אנחנו נראה את זה גם על פי המשך הדברים שכבר ניכנס אליהם, שזה יהיה ברור כדברנו, שזה בעצם העניין של הנבואה, שגם אחרי הנבואה צריך להסיק את מה נלמד מהנבואה, או הנביא מבין מתוך המחזה רעיונות שממילא מובן לו למה הקדוש ברוך הוא באמת נדמה בצורה כזאת. לגבי הצלם, אמרתי שאני אגיד, רב סעדיה גאון אומר שמה שאדם נברא בצלם אלוקים, זה נמצא באמונות ודעות, מאמר שני, פרק ט'. אז הוא אומר שצלם אלוקים, הוא מתקשה מה שייך שאדם יהיה בצלם אלוקים. הוא טוען שכל דבר, כל צורה שהיא הכי שלמה שיש בעולם, אפשר לייחס אותה לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? הוא אומר, כשיש לך דברים ברמות שונות, יש דברים גרועים וטובים יותר, והדבר הטוב ביותר, את מה תייחס לקדוש ברוך הוא כיציר כפיו של השם? את מה אני אגיד? את זה השם עשה, זה, אז, את האדם, הוא אומר, את הדבר הגדול ביותר, האדם שהוא הנברא השלם ביותר עלי אדמות, של דעת רס"ר, גם כן הוא השלם ביותר, גם יותר מהשכלים והגלגלים, בעיקרון יותר מהגלגלים והמאורות שהוא סבר שהם גרמים מתים, בשונה מאריסטו. אז הוא אומר, האדם זה הנברא השלם ביותר, שהוא תכלית הבריאה. אז את הדבר השלם ביותר אני מייחס, זה מה שהשם ברא, הבריאה השלמה ביותר, זה צלם אלוקים לדעת רב סעדיה גאון. לדעת רבי יהודה הלוי, כמו שראינו עכשיו, זה בעצם צורה רוחנית מהגשם הדק שקיימת באמת בתואר האדם, שאותה אפשר לראות, שדרכה השם מתגלה לנביא. הרמב״ם כמפורסם בתחילת מורה נבוכים אומר שהצלם זה ההשגה השכלית של האדם, זה הנפש המדברת, זה הדמיון. וגם בזה הוא מסייג כמובן שזה דמיון מסוים, ובאמת אין יחס בין אין סוף שבלתי ניתן להגדרה לבין השכל של האדם. אבל עם זה שאין יחס, יש דמיון, וזה נושא עמוק ששייך לתחום של מעשה מרכבה לדעת הרמב״ם. אבא של הרד"ק והרמב"ן גם כן, והעיקרים, הם הלכו בעיקרון בדומה לרמב"ם ופרשו על הנפש המדברת את הצלם, אבל הם פרשו הם הוסיפו משהו בפסוק הזה שרבי יהודה הביא פה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הרמז בנעשה זה שהאדם בנוי משכל וחומר, מנפש מדברת ומגוף, וזה זה הלשון רבים שיש כאן, וספר יקרים מרחיב בזה יפה, גם על דברי חז"ל שאמרו שזה פתח למינים לכפור, ולמה בכל זאת התורה השתמשה בלשון שפתח למינים לכפור. כן, כאילו אני אשתף, נעשה בצלמנו כדמותנו, כאילו מחומר דומה, כאילו ממשהו דומה לנו ומחומר, משני דברים נעשה אדם, נרכיב אותו, כאילו נועץ ב... אז, כן, אבל הוא מפרש שזה, נכון, מה זה הביטוי, הלשון הציורית הזאת כנראה של להיוועץ עם מישהו, הכוונה אני ייצר ממנו גם כן, הוא שותף בזה כי הוא חלק מזה. ספר יקרים מסביר את זה בפרטות, מאוד יפה, בתחילת הספר, ולגבי יסוד הבחירה, אני חושב, לא זוכר בדיוק איזה פרק מדויק, זה ברד"ק במקום וברמב"ן במקום. חוץ מזה, יש כאלה שפירשו את זה, את הצלם אלוקים, על הבחירה החופשית. אני חושב שזה אברבנאל, אני חושב שככה עולה בצורה ברורה מהרמח"ל, אפילו שלא ראיתי שהוא מפרש את הפסוק הזה ככה, אבל זה העניין המיוחד שיש באדם שדומה לקדוש ברוך הוא, הבחירה החופשית. יש לנפש החיים פירוש בזה, בשער א' בהרחבה. הרב זצ"ל גם לקח את זה על הבחירה החופשית, כתב את זה בכמה מקומות, בין השאר בלנבוכי הדור, זה על בסיס הרמח"ל ואברבנאל. מה אתה אומר? טוב, בקיצור, הבחירה החופשית שיש לבן אדם, הוא היצור היחיד שיש בו את הבחירה החופשית. מה אתה אומר? משך חוכמה גם כן אומר ככה, יפה, לא ידעתי. על כל פנים, זה לגבי הצלם. עכשיו אנחנו נמשיך, יש לנו כמה דקות קצרות. זה לא מספיק, כאילו, רבי יהודה הלוי לא הסביר ככה, כי זה לכאורה מדובר עליו, והוא כבר הסביר את זה, שזה תארי פעולותיו. כשהוא מעניש בפועל את החוטא, אז אני קורא לזה כאילו הוא כעס, כי כשאדם מעניש הוא כועס. כשאני רוצה להגיד, השם מעניש אותו, והצרה הזאת הגיעה בגלל השם, אז אני אומר, אם הייתי רוצה להגיד שזה בגלל אדם מסוים, אז הייתי אומר, האדם הזה כעס עליו שהוא אמרה את דברו. לכן, אני רוצה, כשאני מייחס, אני רק רוצה להיחס את זה להשם, אז אני אומר, זה תגובה על זה שהוא עבר על דבר השם. אבל זה תיאור פעולות, ככה הוא הסביר את זה. זה לא, אין שום נפקא מינה לכאורה שיהיה איזה צורה רוחנית שתכעס, מה זה משנה? צורה רוחנית יכולה לסמל את זה שהקדוש ברוך הוא גרם את אותו דבר, אבל לא שייך בו כעס, היא לא תסמל את זה שהוא כועס. אדרבה, להפך, הצורות האלה לעולם לא יסמלו כעס. זה היה בדיוק העניין הבא. אומר פה, לפי שני הדימויים, בין מה שהגענו בדרך השכל, מצד השכל, בין מצד הנבואה, שאנחנו מחליטים לדמות הקדוש ברוך הוא לאדם, לא ייתכן שיהיה משלו אצל הדמיון, אלא צורת המרומם שבבני אדם, שיוצאים ממנו הסדר והמעלה לשאר בני האדם במדרגות, כמו שמאיתו יתעלה דרוג העולם וסדרו. כן, אז כל דבר כפי חוקו מקבל את מה שראוי לו. אנחנו נדמה אותו למרומם בני אדם, לשופט שלא מתפעל בכלל, כן? כך הוא אמר, מה הוא השני גם? ויראה בעת שהוא מעביר וממנה ודן את הממלכות, עד דיקר סיוון ירמיב ועתיק יומי נתיב. כן, זה בדניאל. אז הוא נראה ככה, כשדניאל רואה אותו ככה, אז בגלל שהוא כרגע ממנה את ודן את הממלכות, אז הוא במשפט. ובעת כעסו, כביכול, ועומדו להסתלק, אז הוא נראה כיושב על כיסא רם וניסה, ושרפים עומדים מעלו. כן, כמו שיש בישעיהו, זה דבר שראינו גם קודם, שהוא אמר, שם גם יש את הקדוש, קדוש, קדוש, שהוא קדוש מלהתעלות בתומת עם מטמא שפתיים שנזכר שם בפרשה. זה כשהוא עומד להסתלק, שימו לב, ישעיהו רואה אותו על כיסא רם וניסה כי הוא עומד להסתלק, וכשהוא מסתלק לחלוטין, זה מעשה מרכבה של יחזקאל. אז רואים אותו כבר על מרכבה שראה יחזקאל, וזה באמת, זה רמת מדרגה נמוכה יותר, כן? כמו שהוא אומר, כי זה מצב שהקדוש ברוך הוא במחזה הזה מבטא שהוא לא באותו רמה של התגלות. הוא עכשיו לא, אנחנו לא באותו רמה רוחנית שהעניין האלוקי קשור בנו, הוא עכשיו מסתלק. לכן הוא משיג כל זה בדמיון, מחוץ למקום הנבואה. כן, בכלל, זה עוד סיבה, אמרנו, מאמר שני, אפשר להתנבות רק באו בעבורה. פה הוא לא, הוא אמנם מתנבא בעבורה, כמו שראינו מאמר שני, אבל כיוון שמחוץ למקום הנבואה, זה מדרגה רק בדמיון. כן, שהוא יקבילו, שהוא כמו שיקבילו, מים סוף עד ים פלישתים, ונכללו בו כגון מדבר סיני ופרן ושעיר וגם מצרים, כי למקום ההוא סגולה, כן, ככה הוא יישב את זה שמשה נתנבא במצרים, כי זה חלק בה, מעד ה... מנער, כולל מים סוף ועד נער פרט, כן, שכאשר הזדמן לה, הוא במאמר שני, הוא אמר יותר מפורט את הגבולות, הוא אמר בסעיף י' אומר, סיני ופרן כולם מגבולות ארץ ישראל, מפני שהם מעבר מזה מים סוף, כמו שאמר התעלה, ושתי גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, והמדבר הוא מדבר פרן, והוא המדבר הגדול והנורא, גבולה בדרום, והנהר הוא נהר פרת, גבולה בצפון. אז יחזקאל כנראה היה מחוץ מעבר לנהר פרת, מעבר לגבולות, לנהר כבר. וכן, אז ממילא זה היה בדמיון, הוא אומר, כי למקום ההוא סגולה, בתוך המקום הזה יש נבואה ברמה גבוהה יותר, שכאשר יזדמן לה מקבל עם התנאים התורים המצווים, יראו הצורות ההן בריאת העין, אז יראו את זה בריאת העין ולא בדמיון, במראה ולא בחידות. כאשר ראה משה את המשכן וסדר העבודה, כן, זה שמשה ראה את המשכן, ראינו את זה גם במאמר ראשון בצורה מפורשת, הוא אומר, הערנו שזה לא בדיוק כמו הגמרא, אבל רבי יהודה הלוי אמר שמשה ראה, זה פשט הפסוקים, את כל הצורה של המשכן, ככה תעשו אותו, וסדר העבודה גם כן, וארץ כנען לחלקיה, שהערנו כבר את החידוש של רבי יהודה הלוי הזה, שכן, הוא דיבר במאמר שני על זה שמשה ניתנה לו הזכות לראות את הארץ, אבל רבי יהודה הלוי מפרש שזה היה במראה נבואי, לראות את כל הארץ, כל חז"ל אומרים ראה כל גבעה וכל עמק, אז זה היה מראה נבואי. הוא מעמד ויעבור השם על פניו, הוא מעמד אליהו באותו המקום בעצמו. שימו לב, רבי יהודה הלוי פה פותר לנו פרשיות רבות ומבאר איך צריך ללמוד מחזות נבואה שונים בתנ"ך, ובכללה מעשה מרכבה. אז שזה דברים הנשגבים, אז אמנם צריך לשים לב, מצד אחד רבי יהודה הלוי מסביר לנו מסביר לנו את הנקודה, מה המחזות האלה אומרים, מחזות שראו הנביאים, הוא אפילו אמר, כן, השם בעת הסתלקותו הוא במרכבה, אבל מצד שני, אז אתה חושב שהבנו, וואו, זה סוד מעשה מרכבה, רבי יהודה הלוי, אבל מצד שני הוא לא מסביר כלום. זאת אומרת, אפוא, להפך, הוא אומר לך, זה משהו שרק בעין רוחנית אפשר לראות ולהשיג בדיוק בדיוק מה היה עומק המחזה. אלא ההסבר שלו חשוב כדי לכלול את זה בתחום, כאילו להבין על מה אנחנו מדברים בסודות האלו, כדי להבין, מדובר על מה, על מחזות שרואים בעין הרוחנית. וזה עצמו פותר, מסלק את הקושיות הפילוסופיות שיש על זה, שזה מה שהוא יסיים. טוב, אין לנו זמן, שהפילוסופים יתווכחו עם זה, אבל האמת שיש פה עדות של הנביאים, שאי אפשר כל כך להתווכח איתה, וזה הפתרון של רבי יהודה הלוי לסודות מעשה מרכבה, סודות מעשה בראשית קצת, של מעשה אדם בצלמנו כדמותנו. טוב, אנחנו צריכים לעצור פה ועוד נסביר בהמשך.